אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בימים האחרונים אנחנו שומעים בחדשות כל הזמן עדויות מאוקראינה המופגזת, ויש מילה אחת שחוזרת כמעט מדי יומן חדשות.
עכשיו אנחנו אולי שליחת חב"ד לקייב ברבקה קרקט.
מצטרף אלינו הרב יוסף וולף, שלום לך.
זה כפר של חב"ד, סוג של מחנה פליטים.
הזכרת את חרקיב, אנחנו נעבור לשם לרב מנדל מוסקוביץ' שהוא שליח חב"ד בעיר שלו.
שלום לכם, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, והיום נדבר על צבא הישע היהודי הגדול בעולם. שלום לך יאיר רטינגר.
שלום עקיבא נוביק.
אז חב"ד זה בעצם מה, משרד חוץ אלטרנטיבי?
זה רשת עולמית שהיא לא דומה לכלום. אין שנייה לה בהיקף שלה ובגודל ובעוצמה שהיא צוברת בהרבה מאוד מדינות בעולם, ואולי בעיקר ברוסיה ואוקראינה, שתי מדינות שבהן חב"ד מאוד מאוד חזקה, ואנחנו תכף נדבר עליהם.
ואנחנו פוגשים בעצם את חב"ד בנקודות קצה, נכון? כשממש כיף, נגיד טיול בתאילנד, באודו, בארצות הברית, וכשממש רע, נניח מלחמה כמו זאת.
קודם כל צריך להגיד על מה שקורה כרגע, שחב"ד אחראים על הרבה מאוד יהודים, הרבה מאוד אנשים נשענים על חב"ד, חב"ד מצילה אנשים, נותנת להם גב, מקלט, ארוחה חמה, כל המשבר הזה יכול היה להיראות אחרת מבחינת הרבה מאוד יהודים, אלמלא חב"ד.
בעצם נדמה לי, אנחנו רואים במלחמה הזאת משהו מאוד יהודי, מצפים שבכל עיר, כל קבוצה של יהודים שתקועה איפשהו באוקראינה, שבאיזה מצוקה, פונים לבן אדם הכי יהודי למראה, אל הרבי, בדרך כלל זה פשוט הרב המקומי של חב"ד, שליח חב"ד.
כן, ההוא שנראה כמו יהודי.
כן.
אז ההוא שנראה כמו יהודי, הוא עושה כמה דברים. תמיד בשידורים פונים אליהם הרב. אז אתה מדמיין רב, אתה מדמיין איזה איש רוח. כן. אבל האיש של חב"ד, השליח של חב"ד, הוא צריך להיות מומחה בהרבה מאוד דברים. הוא צריך להיות מומחה בעניינים מעשיים, למשל עכשיו, איך מעבירים ממקום למקום, לוגיסטיקה, אוכל. הוא צריך להיות רואה החשבון של עצמו, לפעמים הוא אמור להגיע אל התרומות שלו, הוא אמור להגיע לפוליטיקאים.
הוא מנהל אכסניה, הוא צריך לדעת להבין במלונאות, הוא צריך להיות עם יחסי אנוש מצוינים כי נכנסים אליו תרמילאים, הוא צריך לדעת לשחרר מהכלא כל מיני ישראלים שהסתבכו.
בדיוק, וכשאנחנו מדברים על רב, הרבה פעמים אנחנו חושבים על בן אדם שהוא מונח בעולם הבא, אבל שליח חב"ד צריך להיות מאוד מאוד מונח בעולם הזה.
אבל יהודי שגר בישראל, ולא מטייל הרבה באודו ותאילנד, ולא מסתבך בחול, ולא נזקק לבתי חב"ד, איפה הוא פוגש בעיקר את חב"ד? בתהלוכת ל"ג בעומר למשל, בחב"ד פונה הרבה לילדים, עושה פעילות מה שנקרא קירוב ליהדות, או בחילונית הדתה, זה בעיקר.
נכון, והרבה פעמים ישראלים מזהים את חב"ד עם גם כל מיני מחלוקות שכונתיות כאלה, מקומיות, כמו שפרצו ברמת אביב, סביב איזה דוכן הנחת תפילין, וצריך לדעת שחב"ד בעולם היא מאוד לא דומה למה שאנחנו מכירים מישראל. חב"ד בעולם היא רשת ענקית שהיא נותנת שירותים ליהודים שבדרך כלל מאוד מעוניינים בשירותים האלה, בתי כנסת, קהילה במובן היומיומי שמחברת אנשים ליהדות שאלמלא הם לא קיימת, וזה במידה רבה מה שקורה גם באוקראינה. חב"ד היא לא מיוצגת פוליטית, גם לא בישראל ולא במקומות אחרים, אין העניין, אין המפלגה. אולי הפרויקט המרכזי של חב"ד בעשורים האחרונים זה מפעל השליחות, ששלח לכל רחבי העולם אלפי משפחות של שליחים חבדים.
אז מי שלח את שליחי חב"ד? מי מחליט לאן הולכים? איך מקימים בית חב"ד? כמה בתי חב"ד יש בעולם? בואו נשאל את הרב מוני אנדר, שהוא מנהל אגף דוברות חב"ד בצעירי אגודת חב"ד. שלום מוני.
שלום.
תן לנו קודם כל את מפת בתי החב"ד בעולם, איך זה נראה?
המון המון נקודות. אם היה לי מפה גדולה על הקיר, אז היה לי המון פסיקות נעוצות בה, והמספרים העכשוויים הם מדברים על 5,384 משפחות של שליחי חב"ד, ואני בכוונה אדגיש משפחות, עוד רגע אני אפרט למה, שפועלות ב-107 מדינות. האחרונות שבהן, רואנדה ואיביזה.
מי מחליט כיום איפה יפתחו בתי חב"ד? מי שולח את האנשים לשליחות? אני רוצה לצאת לשליחות היום. למי אני הולך?
אז אתה מוזמן להגיע לכפר חב"ד, לבית שזר, למשרדים הראשיים של צעירי אגודת חב"ד, שזו הזרוע בעצם הביצועית של חב"ד בישראל, לחפש דלת שכתוב עליה אגף הסניפים, כשהוא בעצם עומד בקשר מול כ-600, כ-700, סליחה, בתי חב"ד שפועלים בארץ ישראל, ולהציג את עצמך, ולהגיד לו שלום, אני הרב מוני, זו אשתי הרבנית דתי, ואנחנו חושבים שיש לנו מה לתרום באמצעות ככה וככה וככה, ואנחנו רוצים לצאת לשליחות. שם בעצם יושב יהודי נחמד, קוראים לו הרב נפתלי, הוא מנסה לטעות על קנקנך, ולהבין האם אתה מתאים יותר לעבוד מול אוכלוסייה אקדמית, האם אתה עדיף שתפעל מול אוכלוסיות של בני נוער, האם אתה אולי במקרה עלית לארץ מרוסיה, אז משלח אותך לעיר שבה יש יותר ריכוז של יוצאי ברית המועצות לשעבר, וכן הלאה וכן הלאה, מנסים להתאים את הסיר למכסה, כדי שבאמת בסופו של דבר יצליחו למקסם את כל הרצון הטוב שלך לטובת הקהילה שאליה אתה נשלח.
יש בקום שקובע מי ילך לאן? יש משרד מרכזי בישראל שמנהל את המפה האדירה הזאת של 107 מדינות?
יש משרד עולמי שמטפל בבתי חב"ד בעולם, ויש שלוחה ישראלית שמטפלת בשליחים ברחבי הארץ. זאת אומרת שאם מחר בבוקר אני רוצה לצאת לשליחות בעיר מסוימת בישראל, אני מגיע לכפר חב"ד, לארגון צעירי אגודת חב"ד, ואומר להם אני רוצה לצאת לשליחות, שותח את סט כישוריי, ומבקש מהם למצוא לי את המקום המתאים שבו אני אצליח לנפק מהם דברים טובים לטובת הקהילה.
במשרד המרכזי הזה, איזה תכונות מחפשים? מהו שליח חב"ד טוב?
שליח חב"ד טוב הוא קודם כל בן אדם שצריך לדעת שהוא לא מחפש משהו עבור עצמו. הוא יוצא לשליחות כי הוא פה בשביל לדאוג לאחרים. ויכול להיות שעכשיו הוא הולך לכמה שנים מאוד קשות כלכלית, ויכול להיות שהוא הולך לכמה מצבים מאוד לא פשוטים חברתית, ולכן הוא חייב להיות חמוש מכף רגל ועד ראש ברצון לבוא ולהיות מסור לשליחות הזו.
איך מנהלים בית חב"ד בשגרה? מה בעצם המודל הכלכלי של, ממה מתפרנס מנהל בית חב"ד בעיר כלשהי בעולם?
לשאלת מיליון הדולר, תרתי משמע, כי באמת המודל הכלכלי של בתי חב"ד הוא משהו שאין לו אך ורע משום גורם אחר, לא מגורם מסחרי, לא מגורם פילנטרופי, לא מגורם התנדבותי. אמנם יש, כמו שאמרנו, בתי חב"ד ב-107 מדינות ועם עשרות סניפים, אבל כל בית חב"ד מתנהל כישות עצמאית שצריכה לדאוג לתקציב שלה בעצמה. כל שליח הוא דואג לבאג'ט שלו באופן עצמאי, אין לו איזה קרן מרכזית שמזרימה לו את המשכורת כל שני לחודש, אין גם איזה תורם על שמוריד צ'קים בצורה רוחבית, כל בית חב"ד מתנהל בצורה יחידנית, עצמאית, ואולי נסוד ההצלחה של הבתי חב"ד.
המשבר הזה בין אוקראינה לרוסיה מביא משהו חדש לחלוטין לרשת השליחים של חב"ד, נכון?
אני חושב שזה אולי פעם ראשונה בעידן המודרני שאנחנו רואים מול העיניים סיטואציות עזויות שיכולה להיות לך משפחה של חסידי חב"ד שאח אחד הוא שליח ברוסיה ואח אחד הוא שליח באוקראינה. ועכשיו לך תבקש מההורים להחליט לטובת מי הם. זאת אומרת, החב"ד היא למעשה משהו גלובלי, משהו באמת שהוא מעל לאומיות, מעל לאומניות, והמשבר הזה הוא מציף את הלאומניות, הוא מציף את המפריד, וזה קצת עומד ראש בראש מול המאחד והמכיל שחב"ד בעצם מפיצה.
וגם השליח בעצמו, הוא מרגיש בין המקום שהוא נמצא בו, הוא פטריוט מקומי או שהוא פטריוט של חב"ד והעם היהודי ותו לא?
גם וגם, שתי התשובות הנכונות. אחד הדברים המרתקים לפעמים לראות, גם בכנס השליחים העולמי, וגם אם יש חתונה של שליח חב"ד באוסטרליה למשל, אתה תראה שחברים של החתן רוקדים ומתעטפים בדגל אוסטרליה. או אתה תראה שבכינוס השליחים העולמי, כשאמרו לך, השליחים מצרפת עכשיו נעמדים וכולם מוכרים עם כפיים, אתה תראה מאן דהוא שבא ושולף דגל צרפת.
מה הרבי היה אומר על זה?
הרבי בהחלט היה בעד התארות של השליח עם המקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת שאם יש עכשיו, לא יודע מה, כל תושבי צרפת מוטרדים מדבר מסוים, גם שליח חב"ד מרגיש חלק מהם. אבל כמובן שעיקר הפוקוס שלו הוא על הזהות היהודית שסביב אותו נושא.
תודה רבה לך הרב מוני אנדר, צעירי אגודת חב"ד.
שיהיה לנו רק בשורות טובות ודברים טובים, ושהקדוש ברוך הוא ישמור על כל עם ישראל, בכל מקום בעולם.
אמן.
אמן, תודה רבה.
בוא נדבר יאיר על חב"ד בהקשר של מלחמת רוסיה-אוקראינה. המלחמה הזאת נוגעת ממש בעצבים הכי פנימיים של חב"ד.
בדיוק כך. יש כאן ערך סמלי עצום. קודם כל, כל ההיסטוריה של חב"ד נמצאת בשתי מדינות. רוסיה ואוקראינה. זה אם לא סופרים את ארצות הברית, ששם המרכז הגדול ביותר של חב"ד. אבל התנועה הזאת נולדה ברוסיה ואוקראינה. כל שבעת האדמו"רים של חב"ד, והיו רק שבעה, כל ההיסטוריה שלהם קשורה לשני המקומות האלה, חלקם גם קבורים במקומות האלה, ולכן יש כאן ערך סמלי עצום. בשנות ה-70, כשהרבי מלובביץ' מתניע את מפעל השליחות כבר, יש רוסיה ברקע, יש את הגוש הסובייטי, הרבי מלובביץ' קורא לרוסיה המדינה ההיא. זאת המדינה שלא צריך להגיד אפילו, זה כמו הרבי, אז יש המדינה, והמדינה היא רוסיה. וכאן אנחנו רואים משני צידי הגבול, עומדים שליחים, של הרבי, אותם אנשים שהם אולי הצאצאים של הצאצאים של השליחים הראשונים, הם נשלחו על ידי הרבי, והם כרגע מוצאים את עצמם משני צידי המתרס. עכשיו צריך להגיד עוד משהו. דיברנו על הכישורים שנחוצים לשליח, וזה כישורים כאלה של, אתה יודע, של העולם הזה, של פוליטיקה ושל כלכלה, ושל מין קמבץ כזה שיודע לארגן, וגם לפעמים של פסיכולוג, וגם קואוצ'ר, כל הדברים האלה, הם בחב"ד, ברוסיה ובאוקראינה, הגיעו לדרגות מאוד מאוד גבוהות. יש, אתה יודע, מדברים הרבה פעמים על חב"ד במונחים של, וואי, זה מעצמה. וזאת באמת מעצמה, בשתי המדינות האלה, זאת מעצמה. יש עשרות, עשרות בתי חב"ד בכל אחד מהמקומות האלה. עשרות בתי חב"ד ברוסיה, עשרות בתי חב"ד באוקראינה, ומה מיוחד בהם עקיבא? זה שהשליחים בשני המקומות האלה, הם מאוד מאוד קרובים לשלטון. שליח חב"ד המרכזי ברוסיה, הרב ברל עזר, הוא מאוד מקורב לפוטין.
אישית?
אישית. ושליחי חב"ד באוקראינה, הבכירים, גם הם מקורבים לנשיא זלנסקי.
והמלחמה הזאת לא רק מציגה את חב"ד בגדולתה, בשעתה היפה, היא גם מציגה שסע שנשסה בתוך חב"ד במזרח אירופה.
Я обращаюсь к вам, дорогие россияне, дорогие евреи, дорогие русские люди, те, которые неравнодушны, запомните,
ואני מדבר על סרטון מצמרר שמתפרסם בימים האחרונים, שבו עומד שליח חב"ד בקייב, הרב משה אסמן.
военное преступление. преступление против человечества.
הרב אסמן אומר פה ככה, מי שאדיש או מסכים בשתיקה הוא שותף לפשע, פשע מלחמה. בסיוטים הגרועים ביותר לא חשבתי שאני עלול למות תחת הפגזה רוסית. נולדתי ברוסיה, הלכתי שם לבית ספר, יש לי שם הרבה חברים, ועכשיו הם שקטים. כמעט אף אחד לא התקשר או התעניין. אנשים מתקשרים מכל העולם, יהודים, אפילו ערבים מתקשרים מישראל.
Что происходит? Война, война. Война, Киев.
עומד שם הרב אסמן עם ספר תורה ביד וצועק ברוסית. מלחמה, מלחמה, מלחמה בקייב. תתעוררו אנשים, אני מתחנן בפניכם. אם חס וחלילה אצטרך למות, יקוללו כל מי ששתקו, ובשתיקתם לקחו חלק בהתקפה הנוראית הזאת.
עקיבא, הוא מדבר לחברים שלו ברוסיה. הם הנמענים של הסרטון הזה, ואפשר להבין מבין השורות שאולי הוא מדבר על החברים שלו ברוסיה מחב"ד, שהם אלה שאולי שותקים עכשיו. הרב אסמן עומד בסרטון הזה, הוא לא מניף דגל אוקראינה. דיברנו עם מוני אנדר על השאלה של הלאומיות. הוא לא מדבר כפטריוט אוקראיני. אין לו שום דגל שם בסרטון הזה. הוא מדבר על סיפור הומניטרי. הוא אומר, ברגע שאתם שותקים, יש כאן עניין של פיקוח נפש.
אתם מפקירים אותי למוטיב, הוא מחזיק ספר תורה, והוא גם אומר בסרטון הזה, אני מדבר בשם התורה, אני יהודי, אתם יהודים, אפילו לא אומר חב"ד, הוא הולך למחנה משותף הרבה יותר גדול. למה הם שותקים?
אז הם שותקים כי הם מאוד קרובים לשלטון, אולי כי הם לא יכולים לדבר כאשר הם ברוסיה, יכול להיות שהם היו רוצים לדבר, וכרגע הם נוקטים בשבע אל תעשה. הוא אומר להם, השבע אל תעשה הזה הוא קטלני בשבילי, אבל צריך להבין שהקרבה של אותם שליחי חב"ד אל השלטון היא קשורה לשיטה במקומות האלה. זה כמעט בלתי נמנע שהאנשים האלה יהיו מקורבים גם לשלטון וגם לאוליגרכיה שמסביבם. דיברנו על התקצוב של בתי חב"ד. איך אתה מתקצב בתי חב"ד? מתורמים, תורמים יהודיים, והרבה מהתורמים היהודיים האלה הם חלק מהאוליגרכיה, צריך להגיד, גם ברוסיה וגם באוקראינה. כל זכות הקיום, כל המעצמה הזאת, כל ההצלחה של חב"ד בשתי המדינות האלה, קשורה מאוד לכסף שיש.
כלומר, חב"ד, צריך לומר את זה אולי, לא מדפיסה משכורות. אתה לא מקבל משכורת מלעבוד בחב"ד, אתה ממש תלוי 100 שקל הראשון למשכורת שלך בתרומות. זה לא רק בסוף ארוחת ליל שבת או ליל הסדר בתאילנד, שהרב שם אומר, חבר'ה, אנחנו מתקיימים מתרומות, אם אתם יכולים לשים איזה דולר, זה... יש עשרות שליחי חב"ד בקייב, ברוסיה, באוקראינה, הם ממש, ככל שחב"ד שם יותר מפוארת, זה אומר שהם יותר מצליחים פוליטית.
נכון, והם עושים את מה שהם עושים, כמעט זה בלתי נמנע, אני חושב שכל בני כל הדתות, הם קשורים באיזשהו אופן להון ולשלטון במקומות האלה, וחב"ד לא הייתה לברירה אלא לעשות את זה, אבל מה קורה עכשיו? כאשר אותם אוליגרכים ברוסיה מפסידים המון המון כסף, זה גם מסכן את חב"ד ברוסיה, אבל זה לא דומה לסכנה שניצבת בפני הרב אסמן וכל יתר עשרות השליחים וכל המפעל הזה שהוקם לאורך השנים באוקראינה.
אבל תראה, הרב ברל עזר וחב"ד רוסיה שותקים בינתיים, אבל אתה יודע מה? גם מדינת ישראל די שותקת. אני מסתכל על טקסטים של הנשיא זלנסקי שהוא מדבר בשבוע שעבר, מדבר על מדינת ישראל. זה מזכיר מאוד את הרב אסמן עומד עם ספר התורה. כתב זלנסקי בטלגרם בעברית בשבוע שעבר, אומן מופגזת בצורה מסיבית. המקום שבו מאות ואלפי יהודים מגיעים, תקפו את בבי יאר. אני פונה לכל יהודי העולם, אינכם רואים מה מתרחש כאן? חשוב שמיליוני היהודים ברחבי העולם לא יישארו דוממים. זלנסקי אומר מה שאסמן אומר, ומדינת ישראל מגלה איזו אמפתיה קצת חלבית, חוששת לדבר על רוסיה. אם נפתלי בנט בירושלים חושש לקרוא לקרמלין בשמו, ברור שברל עזר ליד הקרמלין לא התחרקש על שותפיו.
תראה, ברור שהסכסוך הזה הוא לא סכסוך של חב"ד. חב"ד היא נמצאת פה רק על במה מאוד צדדית, ואנחנו מדברים על איך מתנהגת הקהילה היהודית. בסופו של דבר, הרבה מאוד יהודים נשענים על המפעל הזה של חב"ד בשתי המדינות האלה, וזה מאוד מאוד חשוב. וגם יש כאן מציאות חדשה, שהמפעל הזה, הרשת השליחים של חב"ד, מעולם לא עמדה בפניה. וזה מציאות מאוד מאוד מוזרה, מכיוון שלא היו, לא היו מדינות שנלחמו אחת בשנייה, כאשר יש בהם נציגויות כל כך דומיננטיות של חב"ד.
ואם לחדד את זה טיפה יותר, מעולם לא הייתה מלחמה ששליחי חב"ד היו כל כך מוברגים פוליטית במדינות שנלחמות.
בסופו של דבר, המפעל של חב"ד היה להחזיר, להחיות את היהדות שגבעה בתקופה הסובייטית, והם הצליחו, הם הצליחו מאוד כי הם הבינו איך השיטה עובדת, הם התקרבו מאוד לשיטה, ויכול להיות שעכשיו הם מוצאים את עצמם בעמדה קצת קרובה מדי אל השיטה. איפה הם נמצאים בתוך הדבר הזה? האם אפשר בכלל בתוך מלחמה לשמור על ניטרליות.
כלומר, הצליחו יותר מדי החבדניקים?
יכול מאוד להיות. ומעניין לאן זה ייקח אותם ביום שאחרי, גם עם ההתמודדויות האלה, הפוליטיות, וגם עם ההתמודדויות הכלכליות.
אבל כל זה בתיאוריה. בפועל, בערבות אוקראינה, בכבישים, בפקקים הבלתי נגמרים, שליחי חב"ד נותנים כבר שבוע וחצי עבודה מטורפת.
רשת שלמה שהיא מגיעה רדי מייד לשירות משרד החוץ. איך הדבר הזה נראה?
אני מנסה לחשוב מה היה קורה לולא היה חב"ד בעולם. או שנגיד הרבי מלובביץ' היה בנעוריו, הוא למד בסורבון בפריז, נניח היה שם פוגש, יוצא יותר מדי לשתות עם חברים, וחלילה לא נהיה הרבי מלובביץ'. אלא סתם... מנחם מנדל, איש הסורבון. לא היו שליחי חב"ד בעולם, לא היה בית חב"ד אחד בעולם, מדינת ישראל הייתה מדינה ככל המדינות, משרד חוץ ותו לא. האם משרד החוץ היה היום יותר חזק באוקראינה ממה שהוא כיום? כלומר, האם הוא היה נכנס לוואקום הזה שעשרות שליחי חב"ד משאירים? אני לא חושב. כך כל משרד חוץ של כל מדינה אחרת, אין לו רשת כזאת. אין בעולם מקבילה של רשת מתנדבים כזאת. משרדי חוץ לא אמורים לעשות את זה. כלומר, חב"ד זה בונוס, ומשרד החוץ מבינים את זה ונשענים על זה. מה שמעניין אולי, זה האם חב"ד ממוקדים בלחלץ את היהודים, או שבמצבי חירום, הם מבחינתם ארגון אור לגויים עוזרים לכל מי שבא.
כן, אז קודם כל צריך להגיד, זה ארגון של סולידריות יהודית. אני חושב שזה האנשים שהם קודם כל דואגים להם, נותנים להם שירות. במובן הזה הם לא שונים ממשרד החוץ הישראלי. אבל באוקראינה יש משהו מאוד מעניין. אחד המרכזים הגדולים באוקראינה היהודיים נמצא בדניפר, ושם בתקופת הקורונה, המרכז העירוני הרשמי של חיסוני הקורונה, של פייזר, היה במרכז שלהם, שנקרא מנורה סנטר, מקום מאוד מאוד גדול, ולשם הגיעו אנשים לא יהודים כדי לקבל את החיסון. אני חושב שזה אומר משהו גם על ההתקבלות של היהודים במדינה כמו אוקראינה, עם כל המטען וכל הרקע, אבל גם באמת על העובדה שהם לא עד כדי כך מתבדלים.
ואני חושב פתאום על האירוע השנתי הגדול הבא של חב"ד, הם קוראים לו כינוס השלוחים. מגיעים יותר מ-5,000 השליחים מכל העולם לאיזה כנס גדול בנקט בניו יורק, ובאמת מוחאים כפיים לכל מדינה, ועומדים, זה מפגן עוצמתי אדיר. האם השליח האוקראיני והשליח הרוסי, לא אגיד ימחאו כפיים זה לזה, אבל ילחצו ידיים? האם יבקשו מאנשי חב"ד רוסיה לעמוד וכולם ימחאו להם כפיים?
כן, מה עושה? זה, אני חושב שצריך להשאיר את זה בסימן שאלה גדול, כי האירוע הזה של כינוס השלוחים, שקורה כל חורף בניו יורק, מגיעים מכל העולם, זה אירוע שבו חב"ד חוגגת את עצמה, את העוצמה שלה, אפשר להגיד את החבדיזציה של היהדות בעולם, כי הם באמת מיוצגים בכל כך הרבה מקומות. ואני מדמיין את אותם, זה לא רק שני שליחים, יש עשרות שליחים משני הצדדים, ותיקח בחשבון שזה יותר מזה, זה גם השליחים בבלרוס, והשליחים בקזחסטן, כל המדינות האלה של כל האזור הסובייטי לשעבר, כל מה שקורה עכשיו באזור הזה של אירופה, יהיה חייב להגיע גם לשם. זה, אתה יודע, זה משקעים. בסופו של דבר הם יצטרכו להזכיר לעצמם שהם תנועה דתית, הם לא קשורים לאיזשהו צד, והקרבה הזאת שנגזרה אולי מתוקף הנסיבות הארציות של המפעל הזה, אתה יודע, תצטרכו לחשוב מה לעשות עם זה, אבל אני חושב שזה מביא משהו חדש ומוזר מאוד ומאתגר מאוד לתנועה הזאת שנקראת חב"ד.
בכל מקרה, אנחנו מכאן מתפללים לשלומם של כל השליחים באשר הם, וכל הישראלים וכל היהודים וכל האנשים שבאוקראינה, פלל לשלום עולמי.
בהחלט.
אמן. יאיר אטינגר, תודה רבה.
תודה עקיבא.
ותודה לדניאל אופיר ויותם רוזנוולד, שערכו והפיקו גם את הפרק הזה של עוד יום. תודה לטל וניג ושלומי יצחק שעל הביצוע הטכני, ולרחל רפאלי על עיצוב קול ומיקס. עוד פרקים של עוד יום אפשר לשמוע בכל אפליקציית פודקאסטים שמכבדת את עצמה, וגם באתר כאן שמכבד את עצמו, ובדף הפייסבוק של כאן הסקטים שגם הוא מכבד את עצמו. האזינו, תשאירו לנו פידבק והצעות, רעיונות לפרקים הבאים. אפשר לכתוב גם בדפים שלי, עקיבא נוביק, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיק טוק, הרשת הפנימית של שליחי חב"ד, מודקה, מקושרים, מירק. אפשר למתוח גביעי לבן ביניהם חוט ולצעוק אם אהבתם את הפרק או לא. תודה לכם שהזנתם, וניפגש בפרק הבא.